יפה, חומש שמות, פרשת שמות, חומש חדש, יפה מאוד. ובכן, כבר בעבר עבדנו על כך שאנחנו, דור השואה והתקומה, נוטים לחשוב, ובמידה מרובה של צדק, שאין אחרי השואה ולא כלום, ולא קדם לפני השואה משהו דמוי השואה. אבל אמרנו, כל המעיין בספר שמות רואה שבאמת תוכנית השמדת עם כבר נעשתה ובצורה מאוד מאוד מתוחכמת ומרושעת על ידי פרעה מלך מצרים, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. יוסף הציל את מצרים מחרפת רעב וכן את כל האנושות שסביב מצרים משבע שנות רעב. אבל קם מלך חדש אשר התנכר למה שעשה יוסף והתחיל לשקול שיקולים לאומיים, מדיניים, צבאיים, פוליטיים. הוא אומר, אני רואה את בני ישראל שמתהווים עם בני ישראל, הוא מתרבה פריה ורבייה טבעית גדולה, רב עצום ממנו, הבה נתחכמה לו, הוא מכנס את כל המועצה שלו, ובואו נתחכם מפני המציאות הזאת, כי הריבוי הטבעי של המיעוט הלאומי הזה עלול ביום מהימים, כך הוא אומר יועתיו, להוות איום קיומי או מדיני לנו, כי אם יבוא גורם חיצוני וילחם עם מצרים, עלול המיעוט הלאומי הזה לחבור יחד עם שונאינו ועלינו מהארץ, ואז אנחנו נאבד את השלטון שלנו על ארצנו. לכאורה שיקולים מדיניים לגיטימיים מאוד, לאומיים לגיטימיים מאוד, אבל מהי התוכנית? נניח שיש לך את החששות האלה, מה התוכנית? ואז הוא אומר, בואו נתחכם לו, כל הבן הילוד היאור תשליחו. כלומר כבר מתחילים בהשמדת עם על זה הכוח הזכרי שאמור להפרות ולרבות, מיד לקחת אותו, להשליח אותו למים, להרוג אותו, שלא יהיה המשך לעם היהודי. זוהי ראשיתה של הדרך. מאוחר יותר הוא משעבד את בני ישראל בשעבוד איום ונורא, מבוקר עד ערב מעביד אותם בפרך, דורש מהם מתכונת לבנים בכמות אדירה שקשה לאדם רגיל להספיק לבצע אותה, לא נותן להם תבן וקש, לא מספק להם חומר, הם צריכים לשוטט ולחפש את החומרים וללבון את כמות הלבנים במחנה עבודה שהוא מרשם להשמדה. כך התחיל פרעה מלך מצרים, ראשון שונאי ישראל, את תוכנית ההשמדה. עכשיו, כל השנים הבלטנו את העניין הזה, אני רוצה הפעם לעלות על נקודה שתמיד אנחנו מתחבטים בה, כיוון שאנחנו דור השואה ודור התקומה, ואנחנו ברוך השם, למרות השואה האיומה והנוראה והקשה שעברה עלינו, סוף סוף זכינו במדינת ישראל, ובה אנחנו חיים לכאורה חיים עצמאיים, ריבוניים, במדינה מתפתחת. יש עוד הרבה מה לעשות, יש ביקורת, אבל ברוך השם, ברוך השם, מדינה מתפתחת. אבל בגין מציאותנו זו והתפתחותנו זו, צצות לא פעם שאלות, מה צריך להיות יחסנו כדור השואה והתקומה, כדור אשר נרדף וידע מהו מצבו של המיעוט הנרדף, מה צריך להיות יחסו כלפי מיעוט לאומי או כלפי מהגרים, בינינו שיח ציבורי עם דעות שונות בהקשר הזה. יש נוטים לדרך החומיים בדרך יותר גדולה, ויש שהולכים בכיוון קיצוני השני, ויש שהולכים בדרך הביניים. מעניין לראות מתוך פרשת השבוע אם יש לנו אי אלו הערות וכיוונים בתחום השיח הציבורי החשוב הזה. כי כפי שאנחנו רואים כל פעם, באמת עיונים בפרשת השבוע תמיד מביאים אותנו להערות המתייחסות לאקטואליה. וכבר אמרתי לכם את הביטוי של חז"ל, חכמנו זכרונם לברכה, ביטוי בארמית, אבל מיד אתרגם אותו לעברית, הפוך בה והפוך בה וכולי בה. כלומר, עיין עוד ועוד לתורה, ותמיד תמצא הכל. התייחסות לענייני אישות, התייחסות לענייני שכנים, התייחסות לענייני חברים, התייחסות לענייני משפחה, התייחסות לענייני לאום, הכל מכל נמצא בתורה הזו. כל אימת שמעיינים תמיד מוצאים הערות חשובות מאוד לחיים האקטואליים. לכן כאמור, זה בדיוק מה שנעשה היום, ננסה לראות האם נוכל לדלות אי אלו הערות חשובות שיכולות לתת לנו כיוון בדילמה הקשה הזו של עם שהוא נקרא דור שואה ותקומה. מה צריך להיות יחסו כלפי מיעוט לאומי, כלפי מהגרים וכיוצא בדברים האלה. ובכן, משה רבינו, כיצד נולד משה רבינו? מספר את התורה שאביו ואמו של משה, דהיינו עמרם ויוכבד, היו נשואים ונולדו להם שניים, אהרון ומרים. משום מה לא נאמר במקרא שהם התגרשו, אבל בתורה שבעל פה נאמר שהם התגרשו לא על רקע של סכסוך אישי, אלא על רקע של גישה אידיאולוגית של עמרם. עמרם אמר ליוכבד ולבני ביתו, אני רואה שמכונת ההשמדה של פרעו פועלת בצורה מאוד מאוד משמוענת. על שום מה אנחנו צריכים להביא עוד ילד לעולם, ושוב גם הוא יתקלח לאותו סיכון שחלילה יהרגו אותו ויצביע אותו ביאור וכו'. בשביל מה? ניפרד כידידים על מנת לתת עיתות לאותו דור שצריך לעצר, לעצור את עניין הקריאה ורבייה בגלל המציאות שהם נמצאים באותו זמן בגזרה של השמדת עם. זו הייתה תפיסת עולמו של עמרם, אביו של משה, כפי שנשתמרה בתורה שבעל פה. כמובן חלקו על דעותיו אלו, אבל הדומיננטית בחולקת על דעותיו הייתה מרים ביתו. אמרה לו מרים לאביה, אבא, שלך קשה יותר מגזרתו של פרעה, שפרעה גזר רק על הבנים הזכרים, ואתה על ידי הניתוק מן הנשים אז גם לא יהיה נקבות, גם לא בנות, ויוצא שבעצם אתה הולך חלילה מבלי שתרצה שותף לתוכנית ההשמדה. ולכן דבריה שחזרו עוד פעם ועוד פעם באוזניו של אביה השפיעו עליו, ונאמר בפרשה וילך איש מבית לוי, שזהו עמרם שמושבת לוי, ויקח את בת לוי, גם נוחבת עם משבת לוי, חזר ולקח אותה לא לאישה, כי כאמור הם לא נפרדו על רקע של סכסוך אישי, ותר ותלד בן, וילדה את הבן משה, את הבלד משה. לפי מה שנאמר במקרא ובתורה שבעל פה, הוא לא נולד בגיל 9 חודשים כמו כל תינוק, אלא הוא נולד בגיל 6 חודשים, לידה מוקדמת. אבל הוא לא היה חלש, לא בגופו ולא בשכלו. מה אתה רוצה לא בשכלו? זה תינוק. כבר מעט שנולד, נראה היה שהוא בשל, בוגר, הוא תינוק. הוא בוכה כמו תינוק, אבל התובנות שלו, היחס לסביבתו, עורר פלאים. אוקיי, הצפינה אותו, הייתה בולשת מצרית, שתמיד בלשה אחרי כל בית יהודי, התעניינה אחרי כל משפחה עם אישה היא בהיריון, והיו עוקבים כדי שברגע שמגלים שמישהו נולד, אז משליחים אותו על אורה, כפי שגדר פרעו. אבל כיוון שהוא נולד בטרם עת, היא הצפינה אותו 3 חודשים, גידלה אותו, ולא יכלה עוד הצינו, ויכלה עוד יותר לשמור אותו. כי הפולשת ידעה פרטים על כל משפחה ומשפחה. ואז חקתה את הרעיון הבא. היא לקחה טבע, יצרה טבע מעשה גומת, שמה את בנה משה הקטן בתוך הטבע, וחיפתה את הטבע בצורה אטומה, כמובן מלמעלה מחוררת שיהיה לו קצת אוויר, וכמובן אוכל עד כמה שאפשר למצוא, אני לא יודע מה. והלכה ושמה את הטבע הזאת עם משה, משה הקטן, ביאור בין קנה צוף, שגדלים שם למרקלות היאור, לבשת היאור. וכמובן מטבע הדברים, מי שעקב ושמר על משה, הייתה אותה מרים אחותו, אשר גרמה להביא את משה לעולם. היא שכנעה את אביה לחזור ולקחת את אמה לאישה, וזה הפועל היוצא של הנשואים החדשים. ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. זה דרמטי, זה מותח, מה קורה? הוא לא יכול להתקיים שם, גם אם לא יתביא אותו, כמה הוא יכול להתקיים? תמיד צריך ללכת בלילה, לפתוח, לתת לו מזון, ולכן היא עוקבת. והנה, יוצאת ביתו של פרעה בתיה לרחוץ עלי אור עם נערותיה כדרכה של נתיחה שנהנית מרחצה בי אור, והיא רואה מרחוק טבע קטנה, ותשלח את עמתה ותיקחיה. יש אומרים עמתה את היד שלה, שרבבה את ידה ותיקחיה. יש אומרים שעמתה זו היא שפחתה, ותיקחיה. בין כך ובין כך, לקחה את הטבע עד לשפת היאור, פתחה את הטבע, והנה נער יהודי עברי בוכה. היא ראתה ילד, אבל בוכה כמו נער. ראתה זה לא ילד רגיל. גם לפי הבחייה שלו ותגובתו לסביבתו, רואים שהוא עם IQ גבוה, נכון, הוא לא בוגר, אבל ראתה משהו מיוחד מאוד מאוד באותו ילד, ילד שהוא נער. ואז מתייצבת מולה מרים, אחותו, ומעיזה לומר לה, האלך וקראתי לך מנקת מן העבריות, ותניקלח את הילד. זו סכנה גמורה, כי פרעו אביה הוא גזר להשמיד כל ילד, וודאי גם היא בתור ביתו צריכה לציית לאותה גזרה. אבל מרים ראתה שבתיה, ברגע שראתה את משה, חל בשעצון, היא ראתה את משהו, זה ילד שעשו להרוג אותו, זה ילד יהודי מאוד מאוד. בתורה שבעל פה אומרים שהיא קראה לכמה מניקות מצריות ומשה לא רצה לנוק מהן, ולכן העיזה מרעם ואמרה לה, הילך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות ותניק לך הילד, הילד הוא שלך, את מצאת אותו, אבל בשביל לקיים אותו, אלך וקראתי לך אישה מנקת מהאנשים העברות ותנית לך הילד? היא אומרת, כן. ולמי הוא קורא? למשה, משה. ואז היא לוקחת את משה הקטן ברשותה של בת ים. הוא מניקה אותו שנתיים, כך היה דרכם באותם ימים, שההנקה הייתה שנתיים. והיא גמר, לאחר מכן, החזירה אותו אל בתיה בת פרעו. בתיה בת פרעו מגדלת אותו בארמון של אביה. אביה אומר לה, תשמעי, זה ילד עברי. זאת אומרת לו, תשמע, אבא, תחליט. אם אתה הורג אותו, אתה הורג אותי. אני נשמתי, נפשי, נקשרה בו. זה משהו יהודי. זה לא דבר כל כך פשוט. לא יכולה. נתאהבתי בו. זה חכם. זה ילד חכם מאוד מאוד. באמת מספר את האגדה שפרעו תהה על קנקנו. הוא ראה שמדובר בילד עם IQ גבוה מאוד מאוד. כמובן, יועציו ניסו לשדל אותו, להרוג אותו. אבל פרעו עמדה כחומת מגן בתיה בת פרעו, ומשה גדל. גדל בארמון המצרי, שאב את כל תורת השלטון המלוכני המצרי. עכשיו, ברגע שהוא כבר גדל, יצא, והוא רואה, מה הוא רואה? הוא רואה מצרי, מכה איש עברי. אז הוא התקומם, איזה רשע זה? מסכן, מה עשה העברי הזה? הוא עובד קשה, והוא מתחזר כפיו, הרג אותו. זה כבר משהו מאוד נועד. הוא נמצא בביתו של פרעו, והוא הורג את המצרי. אבל הצדק המפעפע בתוכו, וההזדהות העמוקה כלפי בני עמו הסובלים, גרם לו להתנהג איך שהוא מתנהג. אבל בני אדם יגידו, תשמע, עם כל הכבוד לצדק שמפעפע בו, עם כל הכבוד להזדהות שלו עם המצוקה של אחד, אבל לפעמים גישה כזו גובלת בפשיזם, בשנאת הזר. כך הרבה פעמים אנחנו שומעים, זה נכון, צריך לחשוש מבני דברים כאלה. אבל הנה נאמר, שוב משה יוצא למחרת היום, והוא רואה איש עברי מכה איש עברי, ויאמר לו, רשע, למה תכה רעך? כלומר, אתם רואים שאצל משה זה בא ממקום של צדק, של הגינות. הוא אומר לו, אדוני, אתה מתחזר כלפי אחיך, אין כל סיבה שמשה לעשות את הדבר הזה. והנה, אותו רשע, מגיב מני הווה, על הורגני אתה אומר, כאשר הרקת את המצרי? כלומר, דיר בלך, אם תיגע בי, אני אלך ואלשין עליך שהרקת את המצרי. כלומר, יש פעמים במצוקת הקיום של העם היהודי, גורמים שליליים אשר מתנגדים למנהיגות שאמורה להציל את בני העם, ומשתפים פעולה עם השלטונות שהם בעצם שונאי ישראל, אשר מנסים להשמיד את בני את עם ישראל. משה הבין בדיוק את גודל הסכנה, קם ונמלט, ברח ממצרים, מבלי לבקש רשות מפרעה ולא מבטיח, כי ידע זה סכנה גמורה בשבילו. לאן הוא מגיע? הוא מגיע למדיין, אל פי הבאר, כי שם בבאר היו מתאספים, כי זה חברה חקלאית, אשר הייתה צריכה לשאוב מים בשביל לשתות, לרחוץ, לחבד, ולהשקות את הצון, ולרעות את הצון. והנה, הוא רואה, יש שבע בנות מדיין, בנות יתרו, שהוא נשיא מדיין, שבאו בזמן, והתור שלהם קודם לכולם, והרועים מתנכלים להם בגלל חולשתם. הולך לו משה שלבוש בלבוש מצרי, כי הוא בא מבית פרעו, לבוש בלבוש מצרי, וקם ומושיע אותם, כלומר מתערב בסכסוך לא לו, לטובת החלשות, כדי להגן עליהם. אתם יודעים איזה סכנה היא זו? הרי מיד ידבחו לשלטונות המצרים שיש כאן מישהו מצרי שנמצא כאן ומתנהל כפי שהוא רוצה להתנהל, דבר שפוגע בהם כביכול. והנה רבותיי, אכן באמת הוא מציל אותם, בנות פרעו, הם בנות יצרו מגיעות לאביהם, אביהם בא ואומר להם, מה קרה? כל יום אתם באות מוחב, ואז הם סתרות לו, על אותו מצרי שהציל אותם. הוא חשד שזה לא בדיוק מצרי, כי הוא היה נבון, היה נשיא, אמר, קראין לו ויוכל לחם. הם הולכות מזמינות אותו, הוא מגיע לבית יתרו, אז נתגלה לו הסוד, מי זה משה. והתחברו משה ויתרו, ונתן לו את ביצות ציפורה, לא לאישה. עכשיו בואו נראה, בואו נבדוק רבותיי, איך עם יהודי שנמצא במצוקה צריך להתנהל. האם תמיד בגלל זה שהוא ניצר בנס מתוכנית השבדה, הוא צריך תמיד לרחם על כל זר, או שמה לבדוק כל מקרה לגופו. יש זרים ויש מהגרים שזקוקים להגנה. יש זרים ומהגרים שמנצלים לרעה את אותם מהגרים, או את אותם זרים, או את אותם מאות לאומים, מנצלים את זה לרעה. זה לא אומר שאימנו דור שואה או תקומה, כמו שבדיוק היה משה רבינו בכל אחד, שבגלל זה אנחנו צריכים להיות 180 מעלות ותמיד ללכת לטובת המיעוט, לטובת המאגר. לא, יש פעמים שכן וכך צריך להיות, כי אנחנו עם שיודעים מה זה גירות, יודעים מה זה מצוקה, מה זה מיעוט לאומי, אבל יש פעמים שאנחנו צריכים להיות מפוקחים. שיש מיעוט לאומי, יש גורמים, לא כולם, לא בהכללות, יש מהגרים שמנצלים לרעה את מידת הכנסת האורחים שלנו, וגורמים לנו להרבה הרבה מצוקות. הדרך הטובה ביותר היא מצד אחד רחמים, מצד שני היגיון, הגינות, לדעת שזכות הקיום שלנו צריכה לשמר מכל משמר, כי היא מורכבת משני דברים, גם מקיום פיזי, וגם מקיום ערכי ורוחני. שילוב של שני הדברים האלה הוא המבטיח את קיומנו עד עד. שבת שלום וברכה.